שיעור מספר 8, דפים ט"ז י"ז במסכת תענית. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם חצי שעה של לימוד גמרא. אנחנו כבר באמצע המסכת, פרק שני. התחלנו לדבר על איך נראית תענית, איך נראית התפילה, יותר נכון, של התענית. אנחנו נמשיך לראות איך מתנהלת תענית, וגם נשאל למה. מה הסיבה למאפיינים המיוחדים של התפילות האלה, ואנחנו נראה שאולי יש כמה השלכות גם לענייננו, גם לימינו אנו. אז אנחנו היינו בתתרב עמוד ב' למטה, ואנחנו מדברים על המשנה. המשנה שראינו דיברה על, הזכיר את הנשיא, שהנשיא ואב בדין ששמים להם אפר מקלה על הראש, וכל אחד ואחד שם אפר מקלה על הראש שלו. על הנוהג הזה אומרת הגמרא ככה, והדה תני כל אחד ואחד. כלומר, נראה שקודם הנשיא שמים לו אפר מקלה בראשו, ואחר כך כל השעה. כלומר, הנשיא קודם לכולם במנהג האבלות הזה. שוב, זה לכאורה מנהג שמבטא צער ואבלות, אפר מקלה. אז שואלים, איך זה שהנשיא הוא הראשון לזה? והרי שנינו, רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול, ובכללה מתחילים מן הקטן. בגדולה מתחילים מן הגדול, שנאמר, ויאמר משה לאהרון ולאלעזר ולאיתמר, כן, זה עוד מעט בפרשת שמיני. ובכללה מתחילים מן הקטן, בתחילה נתקלל לך נחש, ואחר כך נתקלל החווה, ואחר כך נתקלל אדם. אנחנו רואים, כן, בחנוכת המשכן, משה פונה קודם לאהרון, ואחר כך לבניו אלעזר ואיתמר, לפי סדר החשיבות. אבל בכללה, כן, הכללה הראשונה שאנחנו מכירים בתורה, בסיפור של גן עדן, הקדוש ברוך הוא קילל קודם את הנחש, אחר כך חווה ואחר כך האדם. אז פה הנחש שהוא הכי גרוע, הוא התקלל ראשון. אז לכאורה, אם אנחנו אומרים שבעניין שהוא כללה, אז זה לא מכובד שהנשיא, או שמי שהכי חשוב יהיה ראשון, אז למה פה הנשיא הוא מתקלל בעצם לפני כל העם? הוא צריך להיות האחרון. אומרת הגמרא, החשיבות לדיד הוא, תאמרי לי, הוא אתון חשיבית ולמבאי עלן רחמי הכול לאלמה. כן, כשאומרים לנשיא ולאב בית דין, אתם תהיו ראשונים, להתבזות לכאורה, אתם תהיו ראשונים שיהיה לכם אפר על הראש, זה אומר, אתם אחראים, אתם חשובים, אתם צריכים להתפלל בעד כולנו. אז בעצם זה נותן להם חשיבות והערכה שהם חשובים להתפלל לכולם. אנחנו ממשיכים הלאה.
אמרנו שכל אחד נותן את האפר מקלה בראשו. שואלת הגמרא, נשיא ואב בית דין, למה נשקלו אין הוא ונינחו ברשאי הוא? מה ישנה דשא כי אין יש אחרינה ומנח להו? למה מישהו אחר מניח אליהם את האפר מקלה לנשיא ואב בית דין? אמר רבי אבא דמין קיסרי, כן, רבי אבא מקיסריה, אינו דומה מתבייש בעצמו למתבייש מאחרים. כלומר, יש פה עניין של צער ובושה, ולכן הנשיא ואב בדין יש להם יותר צער כשמישהו אחר מניח להם את אפר מקלה, ולכן זה מה שעושים. רוצים ככה להגדיל את הבושה ואת הצער כדי לעורר לתפילה, ולכן מישהו אחר מניח לנשיא ולאב בדין את האפר מקלה. ואיך המנח להו? איפה בדיוק מניחים את זה? אמר רבי יצחק, במקום תפילין, שנאמר לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, מה שמדגיש את הצער והאבלות, ושבמקום התפילין, שהם אמרו להיות הפאר, במקום של התפילין, במקום זה שמים אפר. ככה, אם אני לא טוען, נוהגים גם בחופה, חתנים. טוב, אנחנו ממשיכים. למה יוצאים לרחוב? כן, אמרנו שמוצאים את הטבע לרחובה של עיר, למה? רבי חייא בר אבא אמר, לומר זעקנו בצנאה ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרהסיה. כן, התפללנו בצנאה וזה לא עבד, אז עכשיו אנחנו נלך ונתפלל ברבים במקום ציבורי, זה לכאורה ביטוי חריף יותר של הזעקה. ריש לקיש אמר, גלינו, גלותנו מכפרת עלינו. יש פה עניין דווקא לגלות, זה לא עניין שאנחנו זועקים יותר, אלא זה מין גלות כזאת, אנחנו מקבלים עלינו גלות מבית הכנסת לכפרה. מהי בנהיו? מה נפקמינה? מה ההשלכה בין הטעמים? היא כוונה לדגלו מבית כנישתה לבית כנישתה. כן, בשביל לעבור מבית כנסת, בשביל לבטא גלות, אפשר גם לעבור מבית כנסת לבית כנסת. אבל כשיוצאים לרחובה של עיר, זה מבטא גם את הזעקה שהיא עכשיו בפרהסיה. עוד שאלה, ולמה מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, כן, שיצאו בעצמם, למה גם צריך להוציא את התיבה לרחוב? אמר רבי יהושע בן לוי, לומר כלי צנוע היה לנו ונתבזה באבוננו. כן, לא רק שאנחנו זעקנו בצנאה, גם התיבה אמורה להיות בצנאה, בית כנסת ומקום ככה צנוע, אינטימי, משפחתי, באבונותינו אנחנו צריכים להתבזות ולהוציא אותו החוצה. ולמה מתכסין בסכין? אמר רבי חייא בר אבא, לומר הרי אנו חשובים כבהמה. ולמה נותנים עשר מקלי על גבי תיבה? אמר רבי יהודה בן פזי, כלומר, אמו אנוכי בצרה, כן? השכינה איתנו גם בצרתנו, ולכן עשר מקלי הוא לא רק על בני אדם, אלא גם על התיבה שמייצגת כביכול את הקדוש ברוך הוא, את התפילה. ריש לקיש אמר, בכל צרתם לא צר. אמר רבי זירא, מריש כי הווה חזינו לרבנן, דעת ועשר מקלי על גבי תיבה, מזדעזע לי כל גופי, כן? או אומר רבי זירא, כשאני הייתי רואה חכמים שמים איפה מקלע לגבי תיבה, הייתי מזדעזע, וזה כנראה האפקט שאמור להיות, שזה יזעזע שרואים את האפר מקלע לתיבה. אז אולי זה עוד סיבה. ולמה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד? פליגי ברבי לוי בחמה רבי חנינה. אחד אמר, אנו חשובים לפניך כאפר. ואחד אמר, כדי שזכורנו אפרו של יצחק. למה, למה אפר בראש כל אחד? סיבה אחת, זה לשון ענווה, אנחנו כמו אפר, והסבר שני בדיוק הפוך. אנחנו רוצים להגיד כמה אנחנו חשובים, או כמה יש לנו זכות, זכותו של יצחק. מהי בעיניו? היא קבלה יופר סתם, זאת השלכה הפשוטה. אם רוצים לקחת אפר במקום אפר, אז זה גם מבטא ענווה, אבל זה לא מבטא את אפרו של יצחק. למה יוצאים לבית הקברות? פליגי ברבי לוי ברחמה ורבי חנינה, אחד אמר לנו חשובים לפניך כמתים, זה גם לשון של ענווה ושפלות, ואחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מה יבנה? הוא יקבלנו לקברי עקום. כן, אם הסיבה היא ענווה ושפלות, אז אפשר ללכת גם לקברים של גויים. אם אנחנו רוצים לעורר זכות, לעורר רחמים, אז זה דווקא קבורות של ישראל, אולי אפילו דווקא קבורות של צדיקים. שוב אנחנו רואים את אותו עיקרון, שראינו בעצם גם בהתחלה, בזעקנו בפרחס ימול, גלתנו מחברת עלינו, שיש מחלוקת בעצם מה המנהגים באים לבטא. האם הם באים לבטא דווקא ענווה ושפלות, ולבטא כמה אנחנו לא בסדר וכמה אנחנו בזויים, או שיש פה גם עניין של לעורר רחמים, לעורר את הבקשה. מהי הר המוריה? יש פה מחלוקת שלכאורה מובץ רק בגלל שהיא גם היא בין רבי לוי בר חמא לרבי חנינה. מהי הר המוריה? פליגי ברבי לוי בר חמא ורבי חנינה, אחד אמר אחד הר שיצא ממנו הוראה לישראל, מוריה לשון הוראה, ואחד אמר הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים, כן? עכשיו הם צריכים להתיירא. אז לכאורה זה רק, לכאורה ההקשר הוא שזה אותם המוראים מהמחלוקת הקודמת, אבל אולי יש פה גם אותו עיקרון. כלומר, כן, יש פה דעה אחת שער המוריה הוא מבטא אהבה וזה זכות גדולה שיש לישראל, והדעה השנייה היא מורה לעובדי כוכבים, היא דרך היראה, דרך הפחד, דרך השלילה. אז זה אותו עיקרון שדרך החיוב ודרך השלילה, גם התפילות בתענית, אפשרות אחת לראות אותם כלעורר רחמים, ואפשרות שנייה היא דווקא הדרך השלילה, סור מרע, להכניע את היצר שלנו, לגרום לעצמנו יותר שפלות. אז אולי זה הקשר, אבל בכל מקרה ראינו את שני הכיוונים האלה, האם זה כדי לרבות תפילה, או כדי דווקא להנמיך ולהשפיל את האדם. שני כיוונים ששניהם כנראה קיימים בתפילה. טוב, הזקן שבהן אומר לפני דברי כיבושין, ועכשיו הגמרא הולכת לספר לנו מה נאום המוסר, מה שיחת המוסר שהיו אומרים בתענית. תאמר רבנן, אם יש זקן אומר זקן, ואם לאו אומר חכם. ואם לאו, כן, קורה שאין זקן ואין חכם, אומר אדם של צורה. כן, זה ככה, באדם שבכל זאת יש לו איזה כבוד, באדם ירא שמיים, אדם מיוחד. טוב, אתו זקן דקאמרי, אף אגב, דלאו חכם הוא? רגע, אתה אומר, אם לא זקן, אז חכם. מה, ומה לכתחילה, אתה לא מעדיף מישהו שיהיה חכם? אומרת, אמר הבעיה, איך היא כאמר? אם יש זקן והוא חכם, אומר זקן והוא חכם. ואם לאו, אומר חכם. כלומר, לכתחילה עדיף זקן חכם. אם אין, אז רק חכם. ואם לא, אז אדם של צורה. טוב, מה הוא אומר? הנה פירוט של שיחת המוסר. אחינו, לא שק ותענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. שכן מצינו בעל שאין ינבה. שלא נאמר בהם, וירא אלוקים את שקם ואת עניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. כן, אנשי נינווה, אולי לא במקרה, אנחנו מספרים בדרך כלל את הסיפור על נינווה, גם כן בתענית ביום כיפור במנחה, אז גם פה בתענית במנחה, כשהיו מתפללים, אז היו מזכירים את אנשי נינווה, ומדייקים מהפסוק ש...
מה שראה הקדוש ברוך הוא זה כי שפו מדרכם הרעה, כן? הקדוש ברוך הוא ראה את מעשיהם, לא התענית היא העיקר, אלא שינוי המעשה. ולכן זה נאום לעם, שלא יגידו טוב, בסדר, סימן ובי, עשינו את כל הדינים הטכניים של התענית. לא, לא זה הנקודה, אלא שינוי המעשי, שינוי ההתנהגות. יש פה עוד מדרשים על אנשי נינווה, והתכסו שקים האדם והבהמה, מה יהבו עבדי? אסרי הבהמות לחוד ותלוודות לחוד, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. כן, למה, כן, זה בולט שמה, שגם הבהמה לכאורה משתתפת באבל, בנינווה, הם מספרים פה חז"ל, שהם אמרו, הם הציבו מין אולטימטום לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מרחם עלינו, אז אנחנו לא נרחם על הבהמות. טוב, למה הם עשו את זה? תכף אנחנו נדבר על זה קצת. וקראו אלוקים בחוזקה, מה הם אמרו? כן, גם כן, הם קראו אלוקים בחוזקה, אנשי נינווה, מה הם אמרו? אמרו לפני הריבונו של עולם, עלו ושנו עלו וצדיק ורשע, מי ידחה מפני מי? כן, כלומר, כן, הצדיק אמור, כמו שאתה אמור לרחם על העלובים, אתה מרחם על העלובים בדרך כלל, אז ככה פה אנחנו עלובים יותר מהצדיקים, אז תרחם עלינו. גם פה יש הגיון קצת מורפת, לכאורה הצדיקים רואים יותר לרחמים ולא הרשעים. תכף נגיד משהו גם על העיוות הזה. וישובו איש מדרכו הרעה מן החמאס אשר בחפיהם, מי ומן החמאס אשר בחפיהם, אמר שמואל אפילו גזל מריש ובלעו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. כן, באדם שיש לו, באדם שגזל קורה, ואחר כך הקורה נבנתה באיזה בית שלם, אז אנשים היו הורסים את הבית שנבנה בשביל להחזיר קורה אחת לבעליה. טוב, לא חרם על הבית. ראינו פה כמה דברים שבאמת באמת מפתיעים, אולי לא היינו רואים את זה כתשובה שלמה, איך שהם מתייחסים לבהמות, ואיך שהם אומרים שהם רשעים ולכן אומרים לענות להם, ושעושים בתים, חשוב לציין, אצל חזל יש תקנת מריש, יש תקנה שאם מישהו גזל קורה או עצים ובנה עם איתם בית, אז לא הורסים את כל הבית, אלא רק מפצים פיצוי כספי. יכול להיות שבאמת התשובה של אנשי נינווה לא הייתה מי יודע מה, ואדרבה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא קיבל אותה, ללמדנו כמה גדולים רחמה וכמה גדולה תשובה, שאפילו תשובה ברמה ירודה כזאת מתקבלת. אולי לזכור את זה ביום כיפור. אמר רבא דבר רבא, אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בה, למה הוא דומה? לאדם שתובס שרץ בידו, שאפילו תובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו תבילה, זרקו מידו, כיוון שתובל ב-40 שעה, מיד עלתה לו תבילה, כן? שנאמר מודה וזה ויורחם. אז תובל ושרץ בידו, הנה זה פה, זה המשל למי שמתענה ומתוודה, אבל לא חוזר בו מהעבירה. כן, והוא אומר, אני אשרה לבנות לכפיים, מלאל בשמיים, אנחנו צריכים לא רק להתפלל, אלא לשאת את הלב שלנו, לעשות תיקון פנימי. תנו רבנן, עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם זקן וחכם, אין מורדים לפני התיבה, אלא האדם הרגיל. טוב, עכשיו מבררים מה זה האדם הרגיל, פה אנחנו רואים את התנאים, מי ראוי להיות שליח ציבור, רבי יהודה אומר מטופל ואין לו, מטופל הכוונה שיש לו תפלים, שיש לו ילדים, מפה ביטוי מטופל בילדים, מטופל ואין לו, כלומר אין לו נכסים, ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם, ופרקון אה ושפל ברך ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ונביאים וכתובים, ולשנות במדרש, בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן. יש פה הרבה דרישות, כשאמרו את זה בבית המדרש, יבואו ברבנן עיניי וברבי יצחק בר עמי. הם הסתכלו עליו ואמרו, זה תפור עליו בול. כנראה מכל הבחינות. היינו מטופל ואין לו, היינו ביתו ריקם. מה ההבדל בין מי שאין לו למי שביתו ריקם? שתיהם זה ביטויים של חוסר. אמר, רב חיסדא זהו שביתו ריקם מן העבירה. כלומר, לפי רב חיסדא, אנחנו לא דורשים רק באדם שיהיה בעל קול נעים ושלא יהיה לו כלום בבית, אנחנו גם דורשים יראת שמיים, מידות טובות, או ריקם מן העבירה, שיהיה נקי מהעבירות. זה בואו נדלק. ופרקון האם, מה זה פרקון האם? אמר אביי, כן אפשר לחשוב שזה אולי איזה ביטוי של יופי חיצוני, אומר אביי לא, זה שלא יצא לו שם רע בילדותו, הייתה לי נחלתי כי אריה ביער נתנה לי בקולה על כנסתי, המי נתנה עליי בקולה, אמר מזות רברטובי אמר רב, ואמר אלה אמר רביך, אמר בילזר, זה שליח ציבור, היורד לפני התיבה שאינו הגון, כן? אז באדם כזה הוא סתם נותן את קולו, אבל זה לא ראוי לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר לפני 24 ברכות, ראינו קושיה כבר אתמול שהמשנה אומרת שמוסיפים שיש ברכות, אבל כשאומרים מה קורה בכל ברכה פתאום יש 7 ברכות. שואלת הגמרא, הנה שיש 7 ירווה, אנחנו ספרנו 7, כדי תנן על השביעית הוא אומר ברוך מלכם על הארץ. אז 6 או 7, אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שביעית? שביעית לארוכה, כדי תניא בכל ישראל מאריך. ובחותמה אומר, משנת אברהם בהר המוריה, יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, באור גואל ישראל, ואין עונים חרב אמן, וחסר הכנסת, אומר להם, תיקו בני אהרון תיקו, וחוזר ואומר, משנת אבותינו לים סוף, יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך הזוכר הנשכחות, ואין עונים חרב אמן, וחסר הכנסת, אומר להם, הריו בני אהרון הריו, וכן ברכות ברכה וברכם, ואחת אומר תיקו, ואחת אומר הריו, ומה הדברים אומרים במגבולין, אבל במקדש אין לו כל. השנייה לפני שנמשיך את המהלך, רק נראה איך סגרנו את הפינה. בעצם ברכת גואל ישראל היא הברכה הרגילה של 18, אבל מעריכים בה, הופכים אותה לברכה מיוחדת, ועל הברכה המיוחדת הזאת, מוסיפים עוד 6 ברכות שהן מחוץ ל-18, וכך יש לנו 7 ברכות מיוחדות, אבל בעצם הוספנו רק 6, הגענו ל-24, אז פה התחלנו לתאר בעצם איך, עם מה אומרים בברכות האלה, בסוף אומרים אמן, אומרים ברכה אחת לתקוע, ברכה אחת להריע, ובמקדש לא עושים ככה, לפי שאין עונים אמן במקדש, ומניין של עונים אמן במקדש, שנאמר קום וברכום, את השם לוקחים לעולם ועולם, ובמחור שם קודח ובמרום לכל ברכה ותהילה, זה תאור בבית שני, בספר נחמיה, וכל על כל ברכות כולן, לא תהיה לה תהילה אחת, תמוד לומר, הוא אומר, על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה, תן לו תהילה. כלומר, לא אומרים אמן, אותו אמן על כל הברכות, אלא כל ברכה, אומרים איזושהי תהילה. ואלה במקדש, הוא אומר, נו, אז מה התהילה הזאת? מה אומרים במקדש במקום אמן? ברוך השם אלוקים, אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל, ואין עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שאומרים במקום אמן בבית המקדש. ואז חזן הכנסת אומר להם, תיקו הכהנים בני אהרון תיקום, וחוזר ואומר, משנה את אברהם אבינו בהר המוריה, עונה אתכם, ישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך השם אלוקי ישראל זוכר הנשכחות, והם אומרים, אין עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחזן הכנסת אומר להם, הריו הכהנים בני אהרון הריו וכולי, וכן ברכות ברכה וברכה, ברכת אומר תיקום, ואחת אומר הריו, עד שגומר את כולן. אז זה הסדר שעושים, ראינו פה בעצם, לא אומרים אמן, רק אומרים ברוך שם אותו עולם ועד, ואומרים לתקוע ולהריע בכל ברכה, ברכה לתקוע, ברכה להריע. וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי, למרות שלא היה בבית המקדש, הוא הנהיג שככה לעשות, ורבי חנניה בן תרדיון, הוא גם כן בדור החורבן, מעשרה הרוגי מלכות, נהיג לעשות ככה בסכנים, וכשבא הדבר לפני חכמים, אמרו, רגע, לא לעשות את זה ככה מינה קבוע, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. אז רק שם היה אפשר לענות ברוך שם כבוד מלכותו במקום אמן, ולא עושים את זה במקומות נוספים. ואידי אמרי, יש פה עכשיו גרסה אחרת, כדתני אומר לפני 24 ברכות, 18 שבכל יום, הוא מוסיף עלינו עוד 6, ואותן 6 יחד אמרה בן גואל לרופא חולי, הוא מעריך בגאולה, כמו שאמרנו קודם, שבקד גואל ישראל היא הופכת לברכה ארוכה, ואין עונים אחריו אמן על כל ברכה וברכה, וכך היו נוהגים בגבולין. ובמקדש היו אומרים, ברוך השם אלוקי ישראל, מעולם ועד עולם, ברוך גואל ישראל, ולא היו עונים אחריו אמן. וכל כך למה לפי שעונים אמן במקדש, ומינה שעונים אמן במקדש, שנאמר קומו ברכו את השם אלוקיכם מעולם ועד עולם, יברכו את השם כבודיך, ומומם לכל ברכה ותהילה, הכל ברכה וברכה, תן לו תהילה. זהו, זה היה גרסה אחרת של אותה ברייתא. אז אנחנו נמשיך הלאה. טוב, הגרסה השנייה גם כן עוד ממשיכה, אתם נורבנה, הראשונות אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מעולם ועד עולם, ברוך גואל ישראל, ואין נחרה ברוך השם מלכותו עולם ועד, וחזן הכנסת אומר, תיקו, כהנים תיקו, וחוזר ואומר, משנת אברהם בהר המוריה, יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ועל השנייה אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מעולם ועד עולם, ברוך זוכר הנשכחות, ואין נחרה ברוך השם מלכותו עולם ועד, וחזן הכנסת אומר, הריו בני אהרון הריו, ואומר, משנת אברהם, עובדתם יום סוף, ויענה אתכם, ישמע בקול צעקתכם היום הזה, ומרעין ותוקין מרעין, וכן ברכות ברכה וברכה, באחת אומר תיקו, ובאחת אומר הריו, עד שיגמור את כל הברכות כולן, וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי, ובחניה בן תרדיון בסכני, וכשבא דבר אצל חכמים, אמרו, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. בסדר, זו אותה ברייתא בשתי גרסאות. ראינו שיש מחלוקת במשנה, אם אומרים את ברכות זיכרונות ושופרות בתענית, כמו שאומרים בראש השנה. אמר רבי יהודה דמניאפו, מה איתם עד רבי יהודה? למה רבי יהודה אומר שלא אומרים זיכרונות ושופרות, אלא הוא אומר ברכות אחרות במקום זה? לפי שאין אומרים זיכרונות ושופרות, אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה. כן, אז גם בראש השנה וביובלות אומרים, זה ראש השנה אנחנו מכירים, יובל זה דומה לראש השנה, גם שם יש תקיעת שופר. בשעת מלחמה, גם אז אומרים זיכרונות ושופרות, זה גם הזמן שבו תוקעים בשופר, לפי התורה, כן, וכתבו מלחמה בארציכם, אז גם תוקעים בשופר, זה הלכה מעניינת שאומרים זיכרונות ושופרות בתפילה בשעת מלחמה, אבל לא בתענית, תענית זה סיפור אחר לפי רבי יהודה.
אז הראשונה אומר, משענה את אברהם אבינו בהר המוריה, ראינו שמופיעים שם כמה מאבות האומה שהתפללו ונענו, יש מחליפין צעקה לאליהו ותפילה לשמואל, ולא זעקה לשמואל ותפילה לאליהו. בישלמה גבי שמואל, כתיב בתפילה וכתיב בזעקה, כן, שמואל גם כתוב שהוא התפלל, גם כתוב שהוא צעק, אלא גבי אליהו תפילה כתיב, כתוב שהוא התפלל, איפה כתוב שהוא צעק? ענני השם ענני, כן, מה שאליהו זעק במעמד הר הכרמל, זה נחשב לשון צעקה. על השישית הוא אומר משנה את יונה וכולי, על השביעית הוא אומר משנה את דוד. מכדי יונה, יש פה איזושהי החלפה של הסדר, משום היונה קודם לדוד ושלמה, אף על פי שיונה היה אחר כך, זה היה בהמשך בית ראשון, הרבה אחרי דוד ושלמה. מה הייתה, מה הקדים לברישה? משום דבי למכתם מרחם על הארץ, מרחם על הארץ, זאת החתימה של הברכה של דוד ושלמה, ובה רוצים לחתום מרחם על הארץ. תן משום סומכוס אמרו, ברוך משפיל הרמים, וזה ברכה מאוד מעניינת מה שאומר סומכוס, שיש ברכה לא רק על... על זה שהקדוש ברוך הוא מרחם, אלא גם על זה שהקדוש ברוך הוא משפיל אותנו. זה שהיינו, זה שחיינו טוב, וככה אולי קצת עם הראש בעננים, ואז הקדוש ברוך הוא בא והשפיל אותנו קצת, גם על זה צריך לברך. טוב, זו אמירה מעניינת לכל מי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא משפיל רמים, גם זה נושא לברכה. טוב, שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמעו מתענין ולא משלמין. פה אנחנו נכנסים קצת לעולם של בית המקדש, כי הזכרנו בעצם מי לא השלימו את התענית. פה יש שני מושגים, משמר ובית אב. הכהנים לא, כל הכהנים היו עובדים בבית המקדש כל השנה, אלא הייתה חלוקה למשמרות, ובתוך משמר הייתה חלוקה למשפחות. בית אב זה בעצם מי שמתוך המשמר עובד בכל יום, כן, משמרת בית אב, בית אב זה אומר אלה שעובדים היום, ומשמר זה אלה שעובדים השבוע, אבל לא דווקא באותו יום. אז ראינו שיש הבדל ביניהם לעניין התענית. החיוב של החיוב של אנשי בית אב, אנשי משמר, אלה שנמצאים השבוע בבית המקדש, החיוב שלהם יותר קל, ואלה שממש היו עובדים, החיוב שלהם עוד יותר קל, הם יותר פטורים מהתענית, לפי הפרטים שראינו במשנה, ראינו שזה שנוי במחלוקת. בכל מקרה, עכשיו אנחנו מדברים יותר על בכלל, על דיני אנשי משמר ואנשי בית אב. תנו רבנן, מפנימה, אמרו, אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים. כן, אנשי משמר, אלה שלא עובדים היום, אבל הם כן עובדים השבוע במקדש, למה אסור להם לשתות יין ביום? שמה תכבד העבודה על אנשי בית אב, ויבואו ויסעו להם. הם צריכים להיות בכוננות, שמה יהיה צורך גם בהם, ולכן ביום אסור להם לשתות יין, שיהיו זמינים לעבודה. מפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה? למה הם בכלל לא שותים יין, אנשי בית אב? מפני שהם עסוקים תמיד בעבודה. מכאן אמרו, כל כהן, זה עכשיו גם בזמן החורבן, שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותו היום. ומכיר משמרתו ומכיר משמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותו שבת. אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל השנה. באדם שיודע שיש לו אילן יוחסין, והוא יודע שלפי המשפחה שלו, הוא אמור היום להיות בבית המקדש, לפי התאריך, למרות שנחרב בית המקדש, הוא באותו יום לא שותה יין. אם באדם לא יודע בדיוק מתי היום שלו, אבל יודע בגדול שזה השבוע שבו הוא היה אמור להיות בבית המקדש, באותו שבוע לא שותה יין. ועכשיו, דין יותר קשה, כהן שיודע שהוא היה אמור לעבוד בבית המקדש מתישהו, אבל לא יודע מתי, אז כל השנה אסור לו לשתות יין. רבי אומר, אומר אני, כן, ראינו שזה אמירה שמיוחדת לרבי יהודה הנשיא, אומר אני, אסור לשתות יין לעולם, אבל מה יעשה שתקנתו או כלכלתו? כן, אם אני אגיד לכל הכהנים לא לשתות יין אף פעם, אז הם לא יעמדו בזה וישתו יין. אז כבר עדיף לא לתקן שום דבר. אמר רבי, כמן שתו העידנה כאן חמרה כרבי, כל הכהנים שהיום שותים יין, ומתאב ידעתי כהנים בדרך כלל שותים יין, אז כמי הם סוברים, כרבי יהודה הנשיא, הם סמכו על זה שרבי אומר שמה לעשות שהיום אי אפשר לגזור שכל הכהנים לא ישתו יין, כי אף אחד לא זוכר בעצם מתי אמורה להיות המשמרת שלו, אז הם הולכים לפי רבי יהודה הנשיא, שהתיר לו שתות יין, אבל שידעו כל הכהנים, שעיקר הדין, הייתה אמורה להיות להם הגבלה בשתיית יין. אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים לחספר ולחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. מה היא טעמה? אנחנו רואים שאנשי ממד, אנחנו נראה בהמשך מה זה. אנשי משמר, זה אלה שאמרנו שהם השבוע אמורים לשמור, נמצאים במשמרת בבית המקדש. לא מסתפרים ולא מחבסים כל השבוע, רק ביום חמישי לכבוד שבת. מה היא טעמה? מה הבעיה שהסתפרו ויחבסו? אמר רב ברכן, אמר ביוחנן, כדי שלא ייכנסו למשמרתם כשהם נובלים, כדי לדאוג שהם יסתפרו מראש, בשביל זה אסור להם להסתפר תוך כדי. תונו רבנן מלך, מסתפר בכל יום. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן נדיות אחת ל-30 יום. מלך מסתפר בכל יום, מה היא טעמה? למה מלך צריך להסתפר בכל יום? מלך בלוז שלו קבוע כל יום? אצל הספר. למה? אמר רבי אבא רבי רב זבדה, אמר קרא, מלך ביופיו תחזן עיניך. מלך צריך להיות יפה כל הזמן. לכם מספרים אותו על בסיס קבוע כל יום. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, מה היא טעמה? אמר שמואל בר יצחק, הואיל משמורות מתחדשות בהן, ומשמורות מתחדשות. כן, כהן גדול בעצם הוא לא מחליף את המשמרת, הוא נשאר כל הזמן, ולכן פעם בשבוע מתחלף המשמר. אז חשוב שהכהנים, כשהם עולים למשמר שלהם פעם, בתחילת השבוע, בערב שבת, או סוף שבוע, יותר נכון, אז כשמגיע משמרת החדשה, חשוב שהם יראו את הכהן הגדול בשיא תפארתו, ולכן מתי שמחלפים משמרות, הוא צריך להיות מסופר. זה פעם בשבוע. אמר כהן נדיות אחת ל-30 יום מנלן עד הפרה פרה מנזיר כתיב החבר ראשם לגלה וחופר הלא ישלחו. זה כתוב על הכהנים, וכתיב הטעם הקדוש יהיה גדל פרה שער ראשו. זה על הנזיר. אז הנזיר הוא כן מגדל לשער ראשו פרה, והכהן הוא לא גדל פרה. אז אצל נזיר זה 30 יום, מכאן שכהן אסור לו להיות יותר מ-30 יום בלי תספורת. מנלן 30, אבקן 30. טוב, נזיר גופי, איפה כתוב 30 יום בפסוק של הנזיר? איך אתה יודע שזה 30 יום? אמר רב מתנה, סתם נזירות 30 יום. מנלן, איפה אנחנו יודעים את זה? אמר קרא, יהיה בגימטריה תלתין, יהיה שווה בגימטריה 30, מכאן שסתם נזירות, מינימום של נזירות, אם לא, סליחה, אם נזיר לא פרש כמה זמן הוא נזיר, זה 30 יום. אמר לרפפה להבאי, ודיל מהחיקה מהרחמנה, לרבו כלל. אולי הפסוק בא להגיד שבכלל כהנים צריכים להסתפר ולא לגדל שיער בכלל. אמר לאיהו, והכתב לא ישלחו פרה, כי אמרת, השתד יכתיב, ופרה לא ישלחו, פרה להווי, שלוח היהודי לא ישליחו. כלומר, הם כן מגדלים פרה, אבל לא ישלחו. זה כן ולא, מצד אחד, הם צריכים קצת לגדל את השיער, אבל מצד שני, לא יותר מדי, אלא תוך 30 יום, כמו סתם נזירות. זה מין איזון בין לגדל את השיער, לשמור על קצב קבוע של תספורת. איהכי אפילו ההידנה, או נשאלת השאלה, אם אמרנו שכהנים אפילו בזמן הזה יש להם מגבלה על שתיית יין, צריכה להיות להם מגבלה גם על תספורת, אולי כהנים לא אמורים להסתפר. דומי דשתו יין, מה שתו יין בזמן ביאה, הוא דאסור שלא בזמן ביאה שרי, הפך הנמי, כן, כמו ששתו יין, עכשיו הם לא באים למקדש, אז הם יכולים לשתות יין, אז ככה גם תספורת, היום האיסור הזה כבר לא נוהג. ואתה נראה בי, אומר אני כהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה עשה שתקנתו כלכלתו? ואמר ביי, כמן שתו היידנה כהני חמרה כרה בי. נכון, אמרנו קודם שזו רק דעת רבי יהודה הנשיא, אבל דעת רבנן כנראה שאסור. אז רבנן שאוסרים לשתות יין בזמן הזה, אמורים גם להגיד לכהנים, סליחה, אמרתי קודם, אסור להסתפר, הפוך. צריכים להגיד לכהנים שהם חייבים להסתפר פעם בחודש, גם בזמן הזה. טוב, מה הייתה? למה חכמים אסרו לשתות יין? מראה יבנה בית המקדש, ובינן כהן הראוי לעבודה ולעקה. זה שיקול הלכתי מאוד מעניין שמופיע כמה פעמים בגמרא. מראה יבנה המקדש. אנחנו צריכים להיות ערוכים הלכתית לרגע שבו יבנה המקדש, כי זה יכול לקרות במהירות. אז לכן, אם עכשיו פתאום יבנה המקדש, יצטרכו כהנים לעבודה, ובדיוק הכהנים שזו את המשמרת שלהם, שתו יין, מה נעשה? הם לא יכולים לשרת. אז לכן, לכן רצו לאסור שכהנים לא ישתו יין. לגבי תספורת, זה לא בעיה, כי מקסימום מקפיצים אותך, אז תסתפר, ואז תבוא לבית המקדש. זה לא בעיה, טוב, יחי, ישתו יין, נמי, אפשר לדיגן לפרוטה ועיין, כדי רמי ברבא. ואמר רבי ברבא, דרך מיל ושינה כלשהו מפגין את היין. בסדר, אם זאת הבעיה, אז אפשר שגם שתויי יין הם ישנו קצת, ילכו קצת ויתפקחו מהיין ויכלו לקפוץ לבית המקדש. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ושנו לה כששתה שהוא רביעית, אבל שיותר יותר מרביעית, כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משקרתו. כלומר, להסתפר זה דבר שלא צריך לגזור עליו כי אפשר בשנייה להסתפר. להתפקח ליין זה קצת יותר מסובך, זה לא כל כך פשוט כמו שנראה. ולכן, לפי חכמים, היה אסור לשתות יין בזמן הזה. שוב ראינו שרבי יהודה הנשיא הוא שהתיר. רב אשי אמר, לא, זה סיבה, יש סיבה אחרת שגזרו דווקא על איסור לשתות יין ולא גזרו להסתפר. שתייה היא דמחלי עבודה גזרו בהו, רבנן פוריוש לא מחלי לעבודה, לא גזרו בהו רבנן. שתייה יין זה יותר חמור, כן? לשתות יין זה לחלל את העבודה. תספור, זה לא חילול של העבודה, זה לא כזה חמור, לכן בזה לא גזרו. מייטי ואלו שן במיטה, שתייה יין ופרי ראש. כן, שניהם חייבים מיטה, גם כהנים שתייה יין, גם כהנים שלא הסתפרו. בישלמה, שתוי יין בהדיה, זה כתוב במפורש, בהדיה כתיבו יין ושחר הטשט, אלא פורי ראש מנלן, כן, מניין שגם הם חייבים איתה, דכתיבו ראשם לגלחו, ופר לא ישלחו, וכתיב התרי, ויין לא ישתו כל כהן בבואה מלחצר הפנימית, זה ביחזקאל, ועדכוש פורי ראש לשתוי יין, מה שתוי יין במיטה, אף פורי ראש במיטה, כן, ביחזקאל אנחנו רואים שיש היקש בין שתוי יין לפורי ראש, ומינה אם השתוי יין דמחלי עבודה, אף רואי ראש דמחלי עבודה. אם יש היקש, אם הם דומים אחד לשני, שתייה את יין לכהנים ולא להסתפר, אז גם זה נחשב לחלל את העבודה, ולכן הגמרא בזאת נדחה התירוץ של רב אשי, שיש הבדל בין שתוי יין לפורי ראש, לעניין חומרת הדין. טוב, יש פה גרסה בגמרא, אנחנו לא נגרוס את מה שבסוגריים העגולות, נלך לפי הגרסה שמשמיטים את זה, והגמרא לפי זה נשארת בקושייה. אמר לרבין על רב אשי, המי קיימה ידעת יחזקאל, מן אמרה, כן יש פה איזה היקש בין שתוי יין לפורי ראש, אבל זה פסוק מיחזקאל, מה עשינו לפני שאמר את זה יחזקאל? אמר לוי את עמי, אחד אמר חיסדה, דבר זה מתורת משה לא למדנו, מדברי קבלה למדנו. יש עוד דין שלומדים אותו רק מיחזקאל, וזה כל בן אחר, הרי לב, הרי לבשר, לא יבוא למקדשי. כן, מזה לומדים שכהן מומר וכהן ערל לא יכולים לעבוד במקדש. כן, זה גם כתוב ביחזקאל, איפה המקור של זה בתורה, מה היה לפני זה? אלא גמרא גמיר אלה, זה הלכה למשה מסיני, ועד יחזקאל והסמכה אקרא, הכנה מגמרא גמיר אלה ועד יחזקאל והסמכה אקרא. שוב, מה שבסוגריים העגולות זה איזשהו תירוץ שמסביר את רב אשי, אנחנו נלך לפי הגרסה שלא גורסים את זה, ובאמת הגמרא נשארת בקושי על רב אשי, וגם עכשיו אין תירוץ לשיטת רב אשי. אז אנחנו בעצם נשארים לפי זה עם התירוץ הראשון, שהסיבה שדווקא אסרו על כהנים, או לפחות לפי חכמים, אסרו על כהנים לשתות יין בזמן הזה, היא בגלל שהחשש, התקווה, הרצון, השאיפה, שיבנה מהר בית המקדש, ואז מהר יהיה צריך לקפוץ לבית המקדש, ולעבוד, בשביל זה הכהנים צריכים להיות זמינים, אז שנזכה גם אנחנו ככה להיות מוכנים וערוכים לבניין בית המקדש בכל רגע, במיוחד לקראת פסח, גם אם בית המקדש נהיה רחוק, אנחנו צריכים מצדנו להיות מוכנים ולקוות ולשאוף לבניין בית המקדש במהרה בימינו. יישר כוח לכולם, ניפגש בשיעור הבא.